יום ראשון, פרשת טולדויס. שלום וברכה. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם סיפור מעניין שהתפרסם בה והגד אותו, הוא גם בגידן. מספר הגויין הצדיק, רבי יעקב מגלינסקי, זכר צדיק לברוכה. הוא הולך יום אחד בבני ברק, ברחוב עזרא, עוצר לידי מכונית, אדורה. החלון נפתח ונהג שאל אותי לאיפה הרב צריך. אמרתי לו, מה זה משנה? אז אמר לי, לבו שהרב צריך, אני אקח אותו. טוב, הוא פתח את הדלת, הרב ייכנס. אומר הרבי ינקל, אני נכנס. המושב היה ממש נוח, היה עוול לא לנצל אותו. באמת, ייקח אותי לאן שאני צריך? אז אמר לי, לכל מקום. תרווחתי, אך, בור, שמה שרו להם על השוימרים. אז אני צריך לירושלים. אמרתי, אין בעיה. אז אמר, סודוב את ההגל לרחוב גבעת מנחד. שאלתי אותו, אמרת לנסוע לירושלים? אז הוא אמר לי, לא, אבל כבר אמרתי, לאן שהרב צריך? טוב, אז יש לי לך שתי בקשות. דבר אחד, תוריד אותי לעד קו 400. עוד הוא שנסע לירושלים. אז הוא אמר לי, לא, הרב, כבוד הרב, לא בא בחשבון, כבר זכיתי במצווה. מה הבקשה השנייה? אז הבקשה השנייה, הוא אומר, שתגלה לי מה פשר הנכונות הזאת, להסיע אותי לאיפה שאני ארצה. אז הוא אומר, אה, זה בשמחה, יש לי שעה שלמה לספר. והוא סיפר כמעט שעה, סיפר על ילדות קשה, על אבא קשוח, התנגשויות, קצרים, התמרמרות שגעתה, תסכולים שתפחו. יום אחד הוא שמע באקראי שביישוב ליד צפת יש מוסד ממשלתי לילדים חסרי בית, או כאלה שסובלים כמו. כך הוא היה בטוח שזה כמו. אז הוא החליט לעזוב את הבית ולהצטרף לחוסי המוסד. ההחלטה לבד אבל ביצוע לך, זה היה חלום כמוס, לברוח אל הבעילות אפלים. אבל ביום אחד פרצה איזו מריבה קולנית, אבא צעק, והוא ענה, ואחר עזב את הבית בטריקת דלת, השאיר מאחוריו את התפילין, השם ישמו. היה לו בכיס כמה לירות, אבל צריך כל גרוש, הוא נסע קו 54 יחנה עובדת בתל אביב, חיפש את האוטובוס לצפת, מתי הוא יוצא, עוד שעה וחצי, מה יעשה עד אז? אז הוא החליט להסתובב, שוטט בסביבה. הוא היה ניסער, לא הייתה לו סבלנות לשבת, להמתין. הוא התחיל ללכת, ואז הבטן שלו התחילה לקרקר. עבר שם באיזה רחוב יסוד המעלה. פעפי מתחם התחנה שם. שם לב באיזה תכונה שיש ליד בית הכנסת מפואר. שאל מה יש פה? אמרו לו, יש כאן בר בי רב. יום שכולו תורה. הוא זכר שפעם אבא שלו לקח אותו לכזה כנס בבני ברק, ראה שם בצד שולחן עם כיבוד קהל, עוגות, שתייה. עד הרבה הוא יוכל לשבור פה את רעבונו. הוא נכנס, ובדיוק הסתיימה ההרצאה, ניגש עם כולם לשולחן. לקח אוכל, שתייה, נו, אכל, נהיה שבע. אבל עדיין יש שעה שלמה לפניו. אז במקום הוא אמר, במקום להסתובב סתם, הוא ישמע דבר תורה. ואז הוא מספר לי, כבוד הרב, אתה עלית לדרוש, ואני זוכר מה שהרב אמר. ואז הוא ציטט את הסיפור ואת הרעיון. אני סיפרתי אז שהפונים ז'רוב שאל אותי, כתוב במשנה, ארבע מידות יש בהולכי בית המדרש. הולך ואינו עושה, זאת אומרת, לומד, לא מבין. אז בכל זאת לשכר הליכה. יש עושה ואינו הולך, זאת אומרת, הוא לומד במדרש שבבית. יש לשכר מעשה. יש הולך ועושה, זה חסיד. לא הולך ולא עושה, איי, 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 זה כבר רשע. שאל הפוני מג'רוב, אם יש מי שהולך ועושה, גם הולך בית המדרש, לומד, מבין, נהנה, מתעלה, אשרה ואשר חלקו, אבל בכל בית מדרש, ויש שעות כאלו לכל בן אדם, שהוא הולך ואינו עושה. הוא רואה איך אחרים מצליחים, מבינים, קולטים, שואלים ודרשים, מתחדשים, מחדשים מערכות, חידושים, זוכים להערכה, רואים את עולמם בחייהם, והוא לא קולט, לא מבין. מה לא פה, מי לא פה? זה קורה גם בשיעור יומי, שומעי שיעור יומי, שומעי שיעור שבועי, בהם עייפים מותשים, הראש בקושי קולט, העיניים נצמות, לא חווה על הטרחה, ואז כולם מחליטים לא לבוא, להדיר את רגליהם, ואז הם רואים את אלו שלא קראו, לא שנו, אלו לא הולכים ולא עושים. אז הם מחליטים, יהיה מה שיהיה, שיבתי בבית השם. אפילו לשבת ולבעוט בלי לעשות כלום, במשך הזמן נזכה לחזות בנוער השם. גם לקלוט ולהבין ולהתעלות. זה אשרה שבישכה. קודם כל, אם אמרת על אלה שיושבים, עוד יהלוך עושה לו, זה כבר יהיה בהמשך. זאת אומרת, שמי שהולך ולא עושה, אז שכנע, זה ככה שכנע אותו, הוא אומר, זה ככה, או ככה הרב אמר לי, שער בבית מדרש, ולכן אני נמנע. אז עד השמע והוא חשב, אותו בחום, אותו אחד, הנהג מספר לי, חשבתי אולי הדברים מכוונים אליי. נכון, לא הסתדרתי עם ההורים, החברים, פה ושם, אבל ככלות הכל, יש לי דרך סלולה, הבית שומר תורה ומצוות, אני אסף ישיבה קטנה, משם לישיבה גדולה, ולאיפה אני הולך השם הרחם למוסד חילוני, להיות בכזה מקום, תוך כדי שהוא, ותוך כדי שהוא, אני חושב על זה, מספר הנהג לרבן כאלה גלינסקי, אתה ממשיך ואומר, הנה הגר, הייתה הבית של אברום, סבלה משרה, שהקשיחה את היחס אליה, החיים שלה היו קשים, מרים, והחליטה לברוח, ואז פוגש אותה מלאך השם, הוא שואל אותה, אי מזה בת ואנה תלכי, ומה היא אומרת? מפני שרה גבירת הנכי בורחת. ומה הוא אומר לה? שוב גבירתך ויתנית אחת יודעו. לכאורה היה לה מקום להסביר שהמצב שם נורא והיום, שלא שייך. אבל היא לא אמרה כלום, חזרה בלי להגיד כלום. למה? כשהמלאך כבר הקדים תשובה לכל הטרוניה, הכל נכון. אבל אי מזה בת, מאיפה בת מעול של אברהם? ולאיפה את הולכת? למדבר, לפירי אדם? שוב אל גבירתך ויתני תחת ידיה, בלבד שתלכי בסביבה של תורה. והוספתי, ממשיך לספר יואן גלינסקי את מה שהנהג אמר לו שהוא זוכר מדבריו, שזו הייתה התביעה הנוקבת האליש בנבויו, כמו שמר בירושלים בחגיגה. אליש בנבויו, אחר, הוא יצא לתרבות רעה. אמר לו, רב מי חזור בך, אז אמר לו, אני יכול. אמר לו, למה? אמר לו, שפעם הייתי בו לפני קודש הקדושים. אחוב על סוסי ביום הכיפורים שיכה להיות בשבת, ושמעתי בת קול. שמעתי בת קול שיצאה בקודש הקדושים, והיא אמרה, שוב ובונם שויבובים, חוץ מלי שבן אבויו, שיהיה דקוי חיומור עד בי. סיימו שם בגמורי, שהוא אמר, אוהיל, נתרדתי מעולם הבא, לפחות תהנה בעולם הזה, ויצא תרבות רע. בסוף נספר את הגמור, בסופו של דבר, פעל רמי שיחליץ אותו לגיהנום, ועלה שאני קיבלו כ-150 שנה, עד לפטירת רב יורמן שפעל להיכנס לגן עדן, להכניס אותו, סליחה, לגן עדן. אז הוא שואל, הרי בחרו אותו, מה הלכה לעשות? אז הוא אומר, משל, אחד נסע בספינה, הספינה טובה, והוא הצליח לתפוס איזה קרש, וככה הוא, בין הגלים, אף מאחד לשני, השמש קפחה על הראש שלו, הכוחות עזלו, סביבו הוא קורס נפירים של קריסים, בנס, בנס לא גרסו אותו, במלטרות שלהם, הוא הרגיש איך הוא מגיע לאפיסת כוחות, פתאום הוא רואה חוף. חוף עם עצי פרי, קבוצת ילידים מסביב למדורה, צולים דגים, מפטפטים בנחותה. בצד כושל הוא עושה דרכו בין גלי החוף, מצליח לצאת מהמים. הם מסתכלים עליו במורת רוח, והם אומרים לאדם, תסתלק, תחזור למקום שבאת, אתה לא רצוי כאן. אז הוא עוצר בחשש, ההורים שלו לימדו אותו. לא להידחף במקום שלא רוצים אותו, ופה הוא לא רוצים אותו. נו, אז מה יעשה? לאיפה הוא יחזור? לים, לגלים, לקרישים? לא, הוא ימשיך להתקדם. הוא ינסה לפייס אותם, לרסות אותם, להתחבב עליהם. יהיה לעבד, משרת, לא משנה, אין לו לאיפה לחזור. הסביר רבן גלינסקי, זה מה שהיה על אלישו בן אבויו, תעשות, אתה צריך לתרום אוזן, להתעלם מהתחייה, להתחנן, להתרפס, כי התורה היא חיים, והמוות, המוות זה לא אופציה. ומה הוא עשה? פונה וחזר, כי גם הים, הוא חשב, היה אופציה בעבור. ועל זה הוא נתבע. והדברים, הוא מסיים הנהג את הדברים שלו, הדברים שיצאו מהלב של הרב, נכנסו ללב שלי. החלטתי לחזור הביתה, לאותה אווירת פעונה ואחורה, אבל המסלול הוא המסלול הנכון, ומצאתי מפלט בישיבה, שם הוא ביצר את המעמד שלו, את המקום שלו, אוי לך ואוי זה. זכה להקים בית לתפארת, בית של תורה היום גדולה. אחרי זה הוא שלח ידו במסחר והצליח. וחוץ מזה הוא כמובן קובע את עם התורה. הדברים עם ההורים יושבו, זוכים לכבוד מלאכים לרוב נחת מהבן והנכדים. והכל, הכל בגלל שיחה אחת שלא נקלה כביכול במקרה. נו, כבר הגענו לירושלים, איזה כתובת הרב צריך, את כל חיי אני חייב לכבוד הרב. איי, 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 אז אמרתי לו, את החיים שלך אתה חייב לרבנו של עולם. שהוא תכנן שיתקיים באותו מקום, באותו שעה בערבי רב. יום שכולו תורה. ואני מוזמן לשאת בו דברים באותו שעה. שם לי אותו הרעיון הזה, וכיוון את הצעדים שלו בבית הכנסת.
הציבו את השולחן עם המזון, זה השתייה, פתח את הלב שלו את רשע והחזיר אליו. איזה תמון, איזה מקוריות, ומתנאי הרבה גני גניסים כבר אמרו שמקרה זה אותיות רק מהשם. ואחרי הסיפור הנפלא הזה אנחנו ממשיכים עם חדשות דירשו, כל הפרטים על הזכאות של מבחני דירשו, כרטיסים לכניסה לאירוע סיום. נחסוך לכם אלפי שיחות טלפון, אומנם יש מוקד טלפונים מתוגבר לרישום הבירורים. אז ככה, החל הרישום המוקדם לקבלת כרטיסי כניסה למעמדי הסיום הגדולים של ידי דירשו שהתקיימו מועצת שבת חנוכה בבניין האומה בירושלים וביום חמישי בית פייבס יד אליהו. כמובן שמפאת הביקוש העצום במספר הקומות המוגבל יחלקו הכרטיסים אך ורק למבחני הדף היומי בתוכניות דירשו השונות על פי הכללים שנקבעו על ידי הנהלת הארגון, שבשלב הזה הכרטיסים יועדים לחברי קניין ש"ס, קניין תורה וקניין הלוכה ומגידי השיעורים של הדף היומי בהלוכה. בשלב הזה לא מתקיים רישום לכרטיסים למשתתפי תוכנית הדף היומי בהלוכה. המוקד הרישום לקבלת כרטיסים זה בטלפון 073-768-3733. דירשו מציינים שנעשתה השתדלות מרובה לתגבר את המוקד הטלפוני, לאור הביקוש הגדול מתבקשים להתעזר בסבלנות, להשתדל לקצר ככל הניתן בזמן במשך זמן השיחה. על מועד שיחת הרישום לנשים תבוא הודעה נפרדת. עוד מדגישים בדירשו שבני הישיבות משתתפי תוכניות דירשו יקבלו כרטיסים באמצעות רכזי דירשו בישיבות, ואין צורך לפנות למשרד לקבל כרטיסים. בנוסף, הודינו בהנהלת הארגון על מבצע מיוחד עבור תורמי אחינו, שהיא זרוע הקירוב של דירשו, שבמסגרת שלה יוקצו 200 כרטיסים נוספים לטובת התורמים, שלצד כרטיסי הכניסה נתנו גם תנות יקרות ערך. סטים של ספרים רבי מחר מבית דירשו, המבצע יצא לדרך בשני מסלולים. הראשון זה תרומה של 49 שקל לחודש למשך 12 חודשים, ב-588 שקל סך הכל, שבתמורה יקבלו התורמים חבילות שי שווי 690 שקל, סט בשני ברורה ושני כרטיסי כניסה. השני זה תרומה של 36 שקל לחודש למשך 14 חודשים, זה יוצא 504, שבתמורה יקבלו מתנות תקרה הצרך בשווי 580 שקל, שזה סט בין חמישה כרכים של הספרים רבי המחר לקראת שבת מבית דירשו, ובמסוף שני כרטיסי כניסה למדעי סיום השז ובעיני האומה בירושלים, או לחילופין ביד אליהו, לפי בחירת התורה. אז כזכור, נערכה בשבוע שעבר הגרלה הגדולה של ארגון אחינו, בקרב אלפי משתתפי המבצע, ההתרמה, כל אחד מאלפי התורמים זכה מיידית בחבילת שי, סט, שנברור עם מהדורת דירשו, ששמה יצא לשם ולתהילה ברחבי העולם התורני, ושהפכה זה מכבר לספר חובה בכל בית יהודי, כמו גם סט לפני קרצבת וחמישה כרכים, חיבור מיוחד במינו שכובש את שולחנות השבת לבית ישראל. ובנוסף, הוגרלו פרסים כספיים בהיקף של 42,000 שקל, שחולקו בין הזוכים, הפרס הראשון עמד על 20,000 שקל, שני זוכים נוספים זכו ב-5,000 כל אחד, שלושת הזוכים הנותרים זכו בסכומים של 1,500, 1,500. ההגרלה נערכה ברובו של יום שני, בשבוע, מיד לאחר סיום המבצע, בנוכחותם של עורך דין וצוות הנהלת הארגון, שמיד אחרי זה יצרו קשר עם הזוכים מאושרים שביצרו להם על הדחייה. ולקראת אירועי סיום השבת והתעניינות המרובה, יש קו הושק בקו השיעור של דירשו, 077, אתם עד יכולים בעל פה, המספר שעכשיו התקשרתם אליו, שלוחת עדכונים מיוחדת, ביידיש ובעברית, שלוחה 6 ושלוחה 8. שם הם ניתן לקבל מידע שוטף על האירועים הצפויים ועל הכללים לזכאות לקבלת כרטיסים, לצד מידע כללי ומתעדכן על הנעשה ונשמע בדירשו. בדירשו מציינים עוד שהרשמה לתוכנית המבחנים, השונות, תפריים היא במחזור הבא, כבר בעיצומה, כל המעוניין להצטרף לרבות אלפי הלומדים והנבחנים בדירשו, מוזמן להתקשר כבר עכשיו למוקד ההרשמה 02-560-9000. עכשיו אפשר לקבל פרטים מלאים על מיקום של המבחנים. בדירשו קוראים לכל מי שעדיין לא נמנע לומדי הדף היומי, אל תישאר מאחור. צרף גם אתה לרבבות אלפי בני ישראל שיסיימו את השעת. היום מחזור הבא של הדף רמי, ותירשם עוד היום, להתכונן ללמוד עקבי של דף נגע יום, החל מהיום הראשון של מחזור 14, ביום ראשון ח' בטבת הבא עלינו לטוב. ואנחנו משכים עם דברים נפלאים, סיפר הדבר רבי צוק זילבר שתן שליטה, סיפור שהוא שמע מבעל המייסה, אחרי שהוא זכה לחתן את הבן יקיר שלו, אבא של חתן הוא הבן של אחד מגדולי התורה, היותר מפורסמים, בעניינים שבהם הוא מתעסק ומסייע לכל יהודי באשר הוא. ההכנות לחתונת הבן עמדו להסתיים, מגיע המחופה, מגיע השעה שצריכים לצאת לאולם, כמה דקות קודם, הדקות המרגשות ביותר, שבהם מברכים האבא והאימא את הבן ברגש, שנייה דפיקה בדלת. אחד הילדים ניגש לפתוח, והוא חוזר לאבא מספר שזה, אדם מאוד מכובד רוצה לדבר איתך, נראה גם עשיר, הוא אומר לאבא. טוב, אבא נראה לא יודע מה לעשות, מה שברור לו, שזה שעומד בדלת, הוא לא יודע שמתכוננים אוטוטו לצאת לחתונה של הבן. אחד שזה אחד שבא לאסוף כסף, התלבש כגבר כדי שיתייחסו לו בצורה יפה. טוב, מעולם הוא לא שוק פני שריקם. פה יש דופק דזלת בעיתון עינה בחפץ לב, אבל עכשיו שעכשיו זה לא זמן מתאים. הוא אמר, אם אני אגש, גם אם אני אגש ואני אתנצל, שאני חוצים לחתונה, עלול להיפגע. טוב, מה הוא עשה? בכל אופן הוא החליט לגשת לדלת. והוא ניגש לדלת. בדלת אוכל נראה אדם מכובד, ענוב ומחויד כדי בוי. האורח מקדים ואומר לבן חתן שהוא יודע שהם בדרך לחתונה, ודווקא בגלל זה אני הגעתי. הוא מבקש, הוא רוצה לדבר, רוצה לדבר עם בעל הבית ככה כמה שניות, חדר צדדי. אבא כבר היה בטוח שהוא בא לדגש לו תרומה, בא לנצל את הדקות האלה, שהוא יודע שהוא לא יסרב לו. טוב, הפתעה גדולה נתנה לו כבר בתחילת השיחה עם האחד, הוא שואל אותו בצורה הכי ישירה. תגיד לי, כמה חובות יש לך מהחתונה הזאת? הוא לא בטוח שהוא שמע טוב, הוא חזר עוד פעם. הוא אמר, ידוע לי שנכנסתי לחובות ואני רוצה לעזור לך. הוא היה עמום, בהתחלה הוא חשב שהוא צוחק איתו. אבל מהר מאוד התברר שעומד לפניו באמת יהודי עשיר, בשלב מאוחר יותר הוא גם הציג את השם שלו המלא, הוא אמר לו שהוא רוצה לשלם את הכל. לקח בסכום שעמד על כמה עשרות אלפי דולרים, והגביר לו פחות ולא יותר מוציא צ'ק, ורושם את כל הסכום עד האגורה האחרונה. מה התברר? מה התברר? הגביר הגיע כמה ימים לפני זה מחוץ לארץ, אמריקה. כשהוא שמע על המצב הכללי הקשה ששורר בארץ הקודש, במיוחד אצל אברכים בני תורה, הוא החליט לחפש משפחה תורנית שמחתנת בימים אלה את אחד מהילדים ולממן עבורה את כל ההוצאות של החתונה. אותו איש ביקר בבית של הרב אליושיב, ניסה לברר שם על הכתובת של משפחה כזאת. אחד המקורבים שהיה מודע לעוני ששורר בבית של האברך מסר את הכתובת שלו, ככה הגביר הגיע לשם בדקות שלפני החתונה. עכשיו נתנו לברר מה הייתה הזכות של אותו תלמיד חוכם. כך אומר הרב זילברשטיין, שזכה לכיסוי כל ההוצאות בדרך כל כך קלה. אז כששאלנו אותו, אומר הרב זילברשטיין, אז הוא אמר שכמה ימים לפני זה, הוא היה בניסיון קשה בענייני צדקה. מה הניסיון? הוא מספר שהוא אחד הנועמים, שהוא נחשב כאחד הנועמים הראשיים במגביות צדקה, שנערכות בשנים האחרונות בעיר התורה, ובכל מגבית עובר בדגש אחד למשנה, הוא מלהיב את המתפעלים להמשיך ולתרום. וגם במוצאי שבת האחרונה שלפני החתונה הייתה מגבית כזאת, העסקנים ידעו שהוא עומד לפני החתונה של הבן, אז החליטו לוותר עליו. אבל ברגע האחרון, כשנודע שכמה מהנועמים האחרים שכינו שהם ינעמו, לא נמצאים בעיר, אז הזיקו אותו וביקשו ממנו. הוא אומר במוצאי שבת הזה, הוא עמד בניסיון קשה, קראו לי ממש ברגע האחרון, כל אחד מבין שגם במקרה רגיל זה לא כך פשוט לבוא לדרוש לפני קהל. אחת כמה וכמה כשמדורא הוא היה כמה ימים לפני החתונה, הראש לו במקום, וכל זה בלי התראה מראש. הוא אומר, אני טוען היה קשה עוד יותר, כי בקלות רבה יכלתי לפתור את עצמי מהמשימה הזאת, אף אחד לא בא אליי בטענות. אבל למרות הכל, אמר רב זילברשטיין, סיפר אותו אחד, החליט כן ללכת. חשבתי לעצמי, הרי גם אני מתכנן לחתן את הבן שלי עוד כמה ימים, ברוך השם לבני החתן יש אבא. אבל העיתונים שורכים להם את המסבית, אין אבא. אז ברור, ברור שאני צריך להתחזק ולהשמיע בדיברותיי. ולחזק את המקביל, וכך הוא עשה. השם יתברך שילם לה באופן מיידי, הידע הגביר, שהגיע לבית שלו בדקות שלפני החתונה. אבל בזה עוד לא נגמר הסיפור, הרי מי שתרווח ורקם את השידוך הזה, אותו אחד מקורב בבית מרן הגריר של יושי, הוא הביא את הגביר לבית של מתחוכם, נו, אז הוא שואל את הרב זיברשין מה מהשכר שמגיע לו. ובכן גם הוא לא יצא ריקם ממשיך ומסיבר הרב זיברשין, כמה חודשים לפני זה, אין שלא יודע מה, זה לא ימה עליה, לילו עליו, וזה משהו בבית משפט, שלא קשור אליו, ומיד אחרי השידוך ההוא, ששידר את הגביר לאותו אחד, אז הודיע לו בבית משפט שהתיק נסגר, וזה היה ממש בדרך שני נתיבית, ממש בניסי ניסי. ימר זילברשטיין, כדאי הוא בעל מלאכתךו, שישאל לכו שכר פעולתךו. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, דברים נפלאים שהתפרסמו על ידי הרב זייבלד, במוסף שבת קודש לפני שנים. בסדר, בחור אחד שזרקו אותו מישיבה לישיבה, כל מקום שהוא היה מגיע, לא שינה את ההנהגות הנלוזות שהיה לו, עד שבכל ישיבה גברה טובת רבים על הצבא שלו. ככה הוא מוצא את עצמו בכל תקופה, בפעם מי יודע כמה מחוץ לישיבה. הרחוב ששם הוא הגיע, עמד פעור למרגלותיו, ובנשירה אל הרחוב הפרוץ, ודאי שם עבד את המעט שנותר, הגון הרשים של פינגוז יחד לצל, שהכיר את אותו בחור, אז הוא סבר שאחרי הצבא של תנאים שונים, תוכל אולי ישיבת אופקים, להיות הישיבה שתשמור על היהדות שלו. אז הוא פנה לידידו, הגון רבי יעקב הורביץ לצל, ראש ישיבת אופקים, וביקש ממנו במפגיע, לנסות הניסיון האחרון של אותו בחור, לפני שהוא נשור. בין הרשים של רבי יעקב מיטש ויכוח, האם יש לו סיכוי או לא? יש חשש אולי לדחוף אחרים? טוב, יום אחד מצלצל הטלפון מהבית של הגאון רבי יענקל וורביץ, הרב פינקוס נמצא בעבר לקו, ויש לו בשורה, הוא אומר, יש לי תגלית. בנוגע לאותו בחור, התברר שהוא נכד בן אחר בן לחסם סויפר. עלי בדיהם מספר אחרי זה רבי יענקל, שהתגלית הזאת עשתה משהו בלב, חשבתי לעצמי נכון, בחור נמצא כמעט, במצב שכמעט אין מה לעשות, ואין לו סיכוי, הוא גם יכול לקלקל אחרים. אבל אולי זכות סובס, זכות הסבא הגדול, תראי לו, חיכתנו בעיניכו, לפחות שבא ניסיון. הם יכולים לצאת לטלפון, רבי שמשון שוב על הקו. בנוגע לאותו בחור, אמרתי לו שהעניין מדבר עליי, זכות אבות, ואז הוא מתחיל לזכות רבי שמשון פינקוס. כי אמרתי לו שבזכות אבות, אולי בזכות אבות, אין נעשה לו ניסיון נוסף, אחרון, לפני שיצא לרחוב. ואז רבי שמשון מתחיל לבכות, לא רבי יעקב, הוא לא בן בן אחר, בן אחר בן אחר סופר, הוא בן אחרי בן אברהם, יצחק ויעקב. למה זה שהוא בן אחר בן אחר סופר מדבר, וזה שהוא בן לאברהם, יצחק ויעקב, זה לא מדבר? הבכי הנורא המשיך והתייפח מעבר לכאן. מספר רבי יעקב שולח על העמוד בפני הבכי, לא בפני התוכחה, ובו במקום הוא כאילו הודיע על הקבלה של הבחור לישיבה. מאז הוא אומר, ההסתכלות שלי השתנתה לגמרי, כל פעם שבחור הגיע להתקבל לישיבה, זה במוחי הבכי הנורא של רבי שמשון. הוא לא בן אחר בן לחסם סופר, אבל הרי בן אחרי בן לעבור מסבי יעקב, האובס הגדול שלי. אנחנו ממשיכים דף רעים בהלוך, אנחנו עושים בשעה טובה זימן תוך מזיין סעיף א'. מה ההבדל בין דבר אתר, שנצלה לצד וריסו, לבין עם התבשיל לידו? באיזה אופן מותר לאכול דבר שיתערב בו ריח של חומץ. על כך ועוד עניינים מעניינים, נוכל ללמוד עמדה פעמים בהלוכה ולשמוע בשכוחה אחד, אשר מופיע הרבנים הגרמים, לגדול בתורה ולרוות נחת. אז בלצור המקומות בגמור נחלקו המורה עם ריח של איסו נחשב כיסור עצמו, כלומר בצליה של דבר אתר יחד עם דבר איסור בו זמנית בתנור אחד, ואחד אין יש שומן. האם השומן גורם שריח האיסור מתערב בדבר האתר או לא? ולהלוך אלה, כתחיל לעשות את אותם ביחד, אבל בדיעבד, אם מדובר מאכלים שלא חרפים, יהיה מותר לאכול בדבר אתר. אם התנור גדול, פתוח, מותר לכתחילה לצלות את התנור. וגדול, מה זה? גדול זה שהוא מכיל כ-518 ביצים, זה בין 17 ל-50 ליטר, השיטות השונות. ונחלקו הפויסקים, 51. נחלקו הפויסקים, יש אומרים שמידה הזו מתייחסת לכלל חללו של התנור, אבל רבים סוברים שרק כשהנפח, שמקרקעית התנור, בא לגובה הטבח במידה, באותה מידה, אז הוא נחשב לתנור גדול. האיסור לצלול דבר היתר יחד עם דבר איסור, זה רק באופן ששניהם מגולים. אבל אם אחד מחוסה מותר לכתחילה, אפילו שהצליה מבוצעת תנור קטן שסורגור מכל עבריו. וכמו כן, אין האיסור אלא בצליה, אבל בשול בתנור בשני תנים, שבאחד דבר היתר ובשני יש דבר איסור מותר לכתחילה. ואין יחקו הפריסקים. בטעם של זה, יש אומרים בגלל שהריח יוצא בשול קלוש יחסית לריח שיוצא בצליה, יש אומרים בגלל שדפנות הכלים חוצצות בפני הריח. לפי הטעם השני גם צלי קידר מותר לכתחילה, שהרי דפנות הכלים חוצצות בפני הריח, ויש שמחמירים בבשול ארוך, שבו המאכלים שוהים זמן רב בתנור סגור, אבל דעת רואה הפריסקים להקל בזה. כפי שלמדנו, חז"ל אסרו באיסור חומץ, בפסח כשהוא מתערב בדבר היתר, התערובת נאסרת באכילה גם כשמדובר במשהו חמץ שלא נותן טעם בתערובת. ולחלקו הפוסקים עם חמץ מחמיר גם לעניין ריח. כלומר, האם באופן שבו אסור לתלות איסור אחר, יחד עם דבר היתר, כמפורט לעיל, אז אסור דבר היתר שנתלה אחד עם חמץ וגם בדיעבד. או שמא לעניין ריח, לא יחמור בדין חמץ כשאר איסור. ולהלוך, במקרה של הפסד כספי גדול, במקרה שאם המאכל יעשר באכילה, אם פגע הדבר בשמחת החג, או במקרה שצד הלכתי נוסף להקל, ניתן להקל. ויש לנו שבתנור קטן אין להקל. גם במקרים האלה, אלא כשהוא פתוח מעט, ולדעת רוב הפוסקים, ניתן להקל איתם באופן שהתנור סגור לחלוטין. עד כאן מיני הנפואים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. חז"ל החמירו באיסור חומץ שהוא לא מתבטל בתערובת, גם כשהוא לא נותן בטעם, דהיינו שאפילו משהו ממנו אוסר את כל התערובת, בגלל שיש באכילה שלו איסור כרת. ומאידך רגילים לאכול אותו במשך כל ימות השנה, כך שעלולים להיכשל בו יותר מאשר איסור אחרים. לדעת השולחן ערוך, ניתן למכור את התערובת בפסח לגוי בהפחתת דמי החמץ. כמו שבאופן כזה הוא לא נהנה מהחמץ. אבל לדעת הרמות צריך לבאר את כל התערובת, לא למכור אותה לגוי. ובמקרה שידור לתערובת גור בהפסד כספי גדול, רשאי גם בין אשכנז להקל כדעת השולחן ערוך. נפליג מהם יכול, אני זוכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. עיקר תקנת ערב חומין, שהאדם שרוצה לערב, ילך בעצמו למקום שבו רוצה לקנות שביתה, דהיינו שמשם ימדד התחום שנוצר על ידי העירוב. הוא יושב שם במשך כל הזמן בנשמו שלו. הוא לא צריך לומר כלום, אלא שאם הוא נמצא בתוך התחום של הבית, או העיר, הוא צריך להתכוון לקנות שביתה במקום הזה שבו הוא שוהה בזמן בנשמו שלו, כיוון שללא הכוונה המיוחדת לכך, נקבע תחום על פי הבית. ואם הוא יצא מהבית על דעת לקנות שביתה במקום שבו הוא יושב בזמן בן השמושת, ואילו הוא נמצא במקום בזמן בן השמושת, לא התכוון למפורש לקנות שביתה במקום, אז ייתכן שלא קנה שם שביתה, והתחום נקבע, התחום נקבע על פי הבית שלו. ואם בזמן בן השמושת הוא לא עומד במקום אחד, אלא מוענך נחלקו ראשונים, אם הוא קנה שביתה במקום הילוך שלו, ולדע שהוא לא קנה שביתה, אז אם הוא בתוך הבית, נקבע תחום על פי הבית. דף היום איתנו בבלי. האם ילדה קטנה חייבת בחליצה? ומה הדינה של תרומת חוץ לארץ? ומה היה? מה יישא בפומפדיטה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד למסכת מידי, דף שלנו את זה. הוא בשלוחה 2, יוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום החפץ בחיים, חפץ חיים יומי. רבי ישראל, אתם מוזמנים להצטרף ללימוד הימי בספר חפץ חיים, בסעיף י"ב, כלל ו', מלכות לשנור את ספר חפץ חיים. מה תקפו למי שנכשל ושמע לשנור והאמין? אומר חפץ חיים שהתחזק להוציא את הדברים מהלב, שלא להאמין למה שאמרו לו. הוא יקבל לעצמו לאבא לא להאמין. לא לקבל עוד שנורא, להתוודע על זה. בבור המסוף הם מציינים פה, שכאן אנחנו צריכים לא יזכיר צריך לבקש מחילה, כמו שהוא כתב לאל, ובטעם הזה שכתבו, ששמיעת השנורא והקבלה שלה, שונה מסיפור לשנורא, שגם היא אסורה, והיא לא כעברה שבנום לחווי רוי, עניין שיצטרכו מחילה עבורה, אלא אם כן, אותו אחד בגלל שהוא שמע, וצייר את החבר שלו, שעל הצער שגרם לו, יצטרך לבקש מחילה. בטעם זה יש הוסיפו בשירויים, אפילו שאסור לבקש מחילה ממי שמע לו בשנור, כי אז הוא יתרום לו צער ועוגמת נפש. יש בזה גם מסר חילו, שהוא יבין מי, במקרה שיכל להבין מי סיפר לו. אז ככה הוא צריך לנות. כמו כן, אם רק חשב על פלוני זה משהו, לא הוזכר שתכבת יש מן המחילה, ולמה? אז פשוט לחובת חיים, הוא מביא שהעצם הוא כלל שמור, לא עצם השמיעה לו, מחמת הנזק של המסופר, זה שהשומע חושב בליבו גנאי, ומכיוון שהוציא את זה מלבו, ועכשיו הוא לא חושב על עברה, ולמה יצא? אין לו שום נזק, מה שחשב עליו, הוא לא צריך לבקש מחילה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בספר כל התורה, מובא שם, שבחור צריך להתפעל, חזור את השעת ממש במהירות מסחררת. רבשול משבדרו ניגש אליו, ובשקט לחש לו באוזן, ברו, 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 ברו. ואז הוא עט את המהירות, ובסיום הוא אמר לו, ככה מדברים לאבא? נהיה לו הבחור, נו, ילד קטן שחרב בעגלה, וממלמל דברים לא ברורים, אז אם הוא מבינה את הכל, וממלא עשו את כל הצרכים שלו. נהיה לו רבשול, אבל ילד גדול שחרב בעגלה, כמו ילד קטן מגבה בגיבובי מילים, המצב שלו חמור ומחריב עד מאוד. שתדל רבותה להתפלל במתינות לתוך הכבוד הראוי לתפילה, וללא אבלת מילים. עד כאן זרנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, הרבה הצלחה בכל אשר לפני, באוכלות ובגשמיות ובכל טוב סלם.